שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמ"ט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף סמ"ח עמוד ב'. לפני שנתחיל, נעשה הקדמה קצרה. גם המשנה שלנו מדברת על אדם שמוכר משהו כללי והוא לא פירט, אז מה כלול במכירה? הפעם אנחנו מדברים על מכירת שדה, רק שהפעם הגמרא נכנסת שוב למחלוקת רבי מאיר ורבנן. הזכרנו את המחלוקת הזאת כבר בדף סמ"ח עמוד ב', ושם דיברנו על רמות שונות של הקשר בין החפץ לבין המקום בו הוא נמצא. ואיזה רמה צריך בשביל להיות כלול במחירה. כלומר, אמרנו שהרמה הכי גבוהה, שהיא ברור שהיא כלולה במחירה, זה דבר שהוא ממש חלק מהמבנה. זה היה דעת הנקמה בברייטה בסמכי עמוד ב'. רמה אחת למטה, זה דברים שהם לא ממש חלק מהמבנה, אבל הם מחוברים. זה היה דעת המשנה למסקנה, ככה פירשנו אז. רמה אחת מתחת, זה היה דעת רבי מאיר, שגם אם זה לא מחובר, אבל השימוש הקבוע שלו הוא במקום הזה, אז הוא כלול במחירה. עכשיו הגמרא עוד פעם תתייחס למחלוקת הזאת, רק שכאן בגמרא משמע שזה קצת יורד בדרגה מאיך שהגדרנו את זה בדף סמכי. כלומר, בין לרבי מאיר, בין לרבנן, אתה לא חייב שזה יהיה ממש מחובר לקרקע, שאי אפשר להרים את זה. אז מה כן צריך? רבי מאיר אומר שמספיק שהשימוש הקבוע של החפץ הוא במקום שאותו אני מוכר, אז זה כבר יהיה מחור, ואפילו שכרגע הוא לא באותו מקום, או שכרגע לא משתמשים בו בשימוש הקבוע באותו מקום. רבנן אומרים שאומנם לא צריך שיהיה ממש מחובר, אבל צריך שימוש קבוע בחצר, ושכרגע הוא בשימוש. ואנחנו נראה את הדוגמאות עוד רגע. הקדמה שנייה שכדאי להקדים, זה שיש שתי סיבות שדבר לא ימחר עם המקום הכללי. כלומר, אני מוכר חצר, בית, שדה, שתי סיבות שדברים שבתוכו לא ימחרו איתו. סיבה אחת זה מה שדיברנו עליו עכשיו, זה דברים שהם תלושים. כלומר, לרבי מאיר שאין לו שימוש קבוע באותו מקום, לרבנן שהם לא מחוברים, הם כרגע לא בשימוש גם. זה קבוצה אחת של דברים שהם לא מצטרפים למחירה. אבל יש עוד קבוצה של דברים שהיא קצת הפוכה מהקבוצה הראשונה. דבר שאפילו שהוא ממש מחובר למקום, אם יש לו חשיבות עצמאית, אז הנחה היא שהמוכר לא מחר אותו יחד עם השדה. אז דיברנו על זה כבר, כשאדם מוכר בית, הוא לא מוכר את החדר, הוא לא מוכר את הבור. אלה דברים שלמרות שהם מחוברים, כיוון שיש להם חשיבות עצמאית, הם לא נמכרים עם הבית או עם החצר או עם השדה. עכשיו, אם הוא אמר, אני מוכר לך את המקום ואת כל מה שבתוכו, כמו שבאמת ראינו במשניות האחרונות, אז זה עוזר רק לדבר הראשון, לא לדבר השני. כלומר, זה יעזור שדברים תלושים גם כן ימחו. אבל זה לא יעזור שבור ימחר עם בית, כי הבור הוא לא בתוך הבית, הוא דבר נפרד לגמרי, אפילו שפיזית הוא בתוך הבית. סיימנו עם ההקדמות, עכשיו נראה את המשנה עצמה. המשנה מדברת על אדם שמוכר שדה, מה כלול בשדה ומה לא, והמשנה מחלקת את הרשימה של הדברים לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה זה דברים שלא ניכרים בגלל שהם תלושים, ואז אם תאמר אני מוכר לך את השדה ואת כל מה שבתוכה, אז הם כן ימחרו. קבוצה שנייה של דברים זה שהם לא ניכרים בגלל שהם חשובים בפני עצמם. ובזה גם לא יעזור לומר שאתה מוכר את השדה ואת כל מה שבתוכו. כלומר, יש דברים שאולי הם כלולים, אולי הם לא כלולים במחירה, שזה אבנים, קנים ותבואה, שפה השאלה היא האם הם מספיק מחוברים לשדה שהם יחשבו חלק מהשדה. זה דברים מהסוג הראשון. קבוצה שנייה במשנה זה אזור שגודל בו קנים, ביטן, שמירה ועצים, שפה השאלה היא לא עד כמה הם מחוברים, כי הם מספיק מחוברים, אלא האם יש להם חשיבות עצמאית. אם יש להם חשיבות עצמאית, אז הם לא מחורים עם השדה. אם אין להם חשיבות עצמאית, אז הם כן מחורים עם השדה. אז לגבי אבנים וקנים, הגמרא תסביר את זה גם לפי רבי מאיר וגם לפי רבנן. מה צריך בשביל שזה יהיה מחור, ומה צריך בשביל שזה לא יהיה מחור. אז המשנה עצמה אומרת, אבנים שהם לצורך השדה, מחורים עם השדה. מה מדובר? אז בבבל אמרו שזה אבנים ששמים על התבואה שהיא לא תתפזר, הוא אמר שזה אבנים שהם לגדר. איך מסבירים את זה לפי רבי מאיר ולפי רבנן? אז לפי רבי מאיר, אפילו שזה עוד לא בשדה, או שעוד לא שמו את זה בגדר, עצם זה שזה מוכן לזה וזה השימוש הקבוע של זה, זה נמכר עם השדה. לעומת זאת רבנן אומרים שצריך שכבר זה משמש לשימוש שלו. כלומר, שכבר שמת את האבנים על התבואה, ושכבר שמת את האבנים בגדר. ואז זה מחור עם השדה, אפילו שעקרונית אפשר גם לפרק את האבנים אלו. כלומר, הם לא מחוברות ממש, אבל יש להם שימוש קבוע במקום ומכבר בשימוש שלהם. ומתי זה לא מחור? אם לא עמדת בתנאים שאמרנו. כלומר שלפי רבי מאיר עוד לא הכנת את האבנים אלו לגדר, או שעוד לא הכנת אותם בשביל לשים אותם לתבועה, לפי רבנן שעוד לא שמת בגדר או שעוד לא שמת על התבועה. זה לגבי אבנים, לגבי קנים אותו רעיון, קנים מדובר בקנים שמעמדים בשביל להעמיד את הקפנים, אז רבי מאיר אומר שמספיק שהכנת אותם לזה, כלומר החליקו אותם, אפילו שהם עוד לא בשדה, רבנן אומרים שמדובר שכבר הם משמשים לשימוש להם, כלומר הם כבר מעמידים את הקפנים, כי רק זה יוצר קביעות אמיתית לפי רבנן, ומתי לא יהיה מחור עם השדה? אז הפוך מזה, לפי רבי מאיר שאפילו עוד לא הכנת אותם, ולפי רבנן, למרות שהכנת אותם והם בחצר, שעוד לא שמחת בהם את הקפנים. ודבר אחרון בקבוצה הזאת, זה תבואה, אנחנו 4 שורות לפני השורות הרחבות, תבואה, אם היא מחוברת, אז היא כלולה במחירה, אפילו שכבר הגיע הזמן שלה לקצור. אנחנו לא אומרים שכל העומד לקצר כקצור דמי, כי פה אנחנו לא מדברים על הגדרות הלכתיות, אלא מה דעת המוכר, ודעת המוכר למכור תבואה מחוברת. ואם התבואה היא תלושה, אז היא לא מחורה, ואפילו שהיא עדיין צריכה לשדה בשביל לשטוח אותה שם להתייבש, כיוון שהיא תלושה, היא לא מחורה עם השדה. אז זה היה קבוצה ראשונה של דברים, שהשאלה היא עד כמה הם קשורים לשדה, אם הם קשורים אז הם מחורים איתה, אם לא אז לא. עכשיו לקבוצה השנייה של דברים שכבר הקדמנו, שהשאלה פה זה עד כמה הדברים האלו יש להם חשיבות בפני עצמה. שאם יש להם חשיבות, אז הם לא נמכרים עם השדה, ואם אין להם חשיבות, הם כן נמכרים עם השדה. אז דבר ראשון זה קנים, אז אם זה אזור קטן של קנים, קטן מבית רובע, אז זה בטל לשדה וזה מחור, ואפילו שהקנים עצמם הם מביאים, אם זה באזור גדול, כלומר בית רובע ומעלה, אז יש לו חשיבות בפני עצמה, אז הוא לא מחור, ואפילו שהקנים עצמם הם דקים. ורבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן מביא עוד דוגמה לדבר כזה, שבגלל שיש לו חשיבות בפני עצמו, הוא לא נמכר עם השדה. שזה ארוגה שיש לה שם בפני עצמה. כלומר, אם יש באמצע שדה ארוגת בסמים, ואומרים, "הנה ארוגת הבסמים של פלוני", אז יש לה שם בפני עצמה, זה נותן לה חשיבות, והיא לא נמכרת עם שאר השדה. אז זה דוגמה ראשונה, קנים. דוגמה שנייה, ביטן של שמירה. אם הוא לא חשוב, משהו ראוע יחסית, כלומר, אין לו טיט, אז הוא בטל השדה והוא נמכר עם השדה. אם יש לו טיט, זה אומר שהוא חשוב, אז הוא לא נמכר עם השדה, אפילו שהוא מחובר לשדה. כי כמו שאמרנו, ברגע שמשהו חשוב, אז הוא לא נמכר עם הדבר הכללי. עכשיו אנחנו 7 שורות מתחתית העמוד, אנחנו נדלג רגע על הקטע הבא עד השורה האחרונה, כי יש פה 7 שורות שעוברות קצת נושא, פשוט כי הזכרנו טיט ולא טיט, נחזור עליהם עוד רגע. אז הדוגמה הבאה, עוד פעם שורה האחרונה בעמוד, זה עצים. אז עצים סתם הם כן נמכרים עם השדה. אבל עצים חשובים לא נמכרים עם השדה. עצים חשובים זה חרוב ושקמה, אבל מתי? רק שהם בוגרים. כלומר, חרוב מורכב, כלומר שהוא הגיע לשלב שאפשר כבר להרכיב אותו, ואז גם יש לו שם בפני עצמו, ושקמה שהגיע לשלב שכבר לוקחים ממנה קורות. אבל כשהם צעירים, אז הם כן כלולים עם השדה, כי הם עוד לא חשובים. מאיפה לומדים שעץ חשוב לא נמכר עם השדה, ועץ לא חשוב נמכר עם השדה? אז פה הגמרא מביאה לזה מקור מהתורה. אנחנו בתחילת עמוד ב'. כשאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה, הוא קנה את כל השדה. ובתורה כתוב שהוא קנה שדה, נתתי כסף השדה, כך ממני. ובכל זאת, כשכתוב מה הוא קנה, פתאום כתוב שהוא גם קנה את העצים. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה וכולי, וכל העץ אשר בשדה. אז זה מסתדר עם מה שאמרנו, שכשאתה קונה שדה, אתה גם קונה את העצים שבה. אבל התורה ממשיכה, וכל עץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. למה התורה הוסיפה את המילים האלו אשר בכל גבולו? אז דורשים את זה, שאיזה עץ כלול במחירה של השדה? רק עץ שצריך גבול. אבל עץ שלא צריך גבול, לא כלול ברשימה. מה הכוונה עץ שצריך גבול? אדם שקונה עצים לא חשובים, אז הוא חייב לגדור אותם בשביל לסמן לכולם שזה העצים שלו. אבל מי שקונה עצים חשובים, חרוב, שקמה, אז כיוון שזה עסק רציני, כולם ישמעו על זה כבר, והוא לא צריך לדאוג שפתאום מישהו יבוא ויטען שזה שלו, לכן הוא לא צריך לגדור את זה. זה יוצא שעץ חשוב לא כלול במחירה, עץ לא חשוב כלול במחירה כי הוא בטל אל השדה. אגב, מה שהזכרנו את אברהם, אז למה כתוב פה גם סביב, אשר בכל גבולו סביב? אז מזה דורשים שאדם שקונה שדה קנה גם את הסביב, כלומר את המיצרים שסביב השדה. ועכשיו נחזור לשבע השורות שדילגנו, 7 שורות לפני סוף עמוד א'. אם אני מוכר בית, מתי המסגרת עץ שבתוך החלון או הדלת כלולה במחירה? אז אם היא מחוברת ביתית, אז ברור שהיא כלולה. אם היא לא מחוברת ביתית, אז רבי אליעזר שאל לגבי דלת, האם זה שהיא מחוברת עם סיכות, יתדות כאלה, אז היא נחשבת חלק מהדלת ונמכרת איתה, או שלא? עכשיו גם אם נגיד שכן, שואל רבי זרע, מה תגיד לגבי חלון? אולי בחלון המסגרת עץ זה סתם לנוי, והוא לא הולך עם החלון, או כיוון שהוא מחובר הוא כן הולך עם החלון, אפילו שהוא רק מחובר ביתדות ולא ביתית. ושאלה אחרונה באותו הקשר, שואל רבי ירמיה, מתחת הרגליים של מיטות היו שמים איזה חתיכת עץ בשביל רגלי המיטה לא ירקבו. אז אם אדם מכר את המיטה, האם הוא מכר גם את אותם חתיכות עץ? אז אם הן מחוברות למיטה, כלומר שאתם מרים את המיטה גם הן מתרוממות, אז ברור שזה כלול, אבל אם לא, מה? לגבי כל השאלות האלו, הגמרא נשארת בתיקו. ועכשיו אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב' בנקודותיים, אומר רב יהודה, למרות שאמרנו כבר שאם אני מוכר שדה, זה כולל גם את כל העצים, בכל זאת, אם הקונה רוצה להיות בטוח ושלא יסתבך, עדיף שידרוש שבשטר יהיה כתוב במפורש שהוא מוכר גם את השדה וגם את העצים שבתוכו. אז אם זה עצי דקל, שיהיה כתוב שהוא מוכר את כל הדקלים, ואת הטלין, שזה דקלים קטנים יותר, והוצין וציצין, שזה עצי דקל שונים, אם זה כתוב במפורש, הוא לא יסתבך בעתיד, אם יהיה איזה בית דין שיתאה ויחשוב שהעצים לא כלולים. אז אם המוכר המוכר אמר שהוא מוכר את הקרקע ואת העצים שעליה, אז הכל מובן ואין בעיה. אבל עכשיו נדבר על כל מיני ניסוחים שונים שלא לגמרי ברור למה הוא התכוון, שצריך לזכור שחוץ מחרוב ושקמה, ברירת המחדל זה שהעצים כלולים במחירה, אז אם המוכר בכל זאת התייחס לעצים, אז צריך להבין מה הוא רצה להוסיף או לגרוע. אז מקרה ראשון, אם אדם אמר אני מוכר לך קרקע ודקלים, אז כיוון שכבר אמרנו הדקלים של הקרקע עצמה כלולים ממילא במחירה, אז למה הוא אמר גם שהוא מוכר דקלים? כנראה שהוא התכוון להוסיף לו עוד דקלים. אז אם יש לו עוד דקלים, הוא צריך לתת לו עוד שני דקלים מעבר לאותה קרקע שהוא מכר לו, אפילו אם יש בה גם דקלים. אם אין לו שני דקלים לתת, אז הוא יצטרך לקנות ולתת לו. ואם יש לו דקלים אבל הם משועבדים לבעל חוב, אז שיפדה אותם, כלומר ישלם את החוב שלו, או יעביר את השיעבוד למשהו אחר וייתן לו עוד דקלים. זה מקרה ראשון. מקרה שני, הוא לא אמר לו קרקע ודקלים, אלא הוא אמר לו קרקע בדקלים, כלומר קרקע עם הדקלים שלה. כלומר הוא אמר לו קרקע עם דקלים. אז בודקים, אם באמת יש בקרקע הזו דקלים, אז המחר מחר והקונה יקבל את הקרקע עם הדקלים. והעובדה שהוא ציין את הדקלים במפורש לא משנה לנו. אבל אם אין שם דקלים, אז זה מקח טעות, כי הוא דיבר על קרקע עם דקלים, והקונה קיבל קרקע בלי דקלים, ולא לזה הוא התכוון. מקרה שלישי, הוא מכר לו קרקע שראויה לדקלים. אז פה, כיוון שהוא רק אמר שהיא ראויה לדקלים, אז לא חייבים שיש שם דקלים בפועל. אז אם אין דקלים בפועל, הוא ייתן לו את הקרקע בלי דקלים, כי הוא רק אמר שהיא ראויה לדקלים. לכן זה לא, מקח טעות. אם יש דקלים בפועל, אומר השבם שהוא ייתן לו את הקרקע עם הדקלים. מקרה רביעי, הוא אמר לו, אני מוכר לך קרקע חוץ מהדקל המסוים הזה. אז ברור שהדקל הזה לא מכור. מה עם שאר הדקלים? אז בודקים, אם זה דקל טוב במיוחד, אז כנראה שהוא התכוון ששאר הדקלים כן מכורים, אבל הדקל הזה, כיוון שהוא טוב, הוא לא מכור. אם זה דקל רע במיוחד, אז מה שהוא התכוון לומר זה אפילו הדקל הזה אני שומר לעצמי. אז כל שכן שהדקלים הטובים אני גם כן שומר לעצמי. זה המקרה רביעי, ומקרה חמישי ואחרון, אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד ב', אם הוא אמר לו אני מוכר לך קרקע חוץ מהאילנות שבה. למה הוא התכוון כשהוא אמר אילנות? אז אם יש שם אילנות, דקלים וגפנים, אז הנחה שלנו שהמילה אילנות זה אילנות סתמיים. זה לא גפן ודקל, שזה עצים יותר חשובים. אז הוא ייתן לו את הקרקע עם הגפנים והדקלים, ורק את האילנות הוא ישמור לעצמו. אותו דבר אם יש שם אילנות ורק דקלים, או אילנות ורק גפנים, רק את האילנות הוא ישמור לעצמו ואת השאר הוא ייתן. אם יש שם רק דקלים או רק גפנים, אז אנחנו מניחים שכשהוא אמר חוץ מאילנות הוא מתכוון לזה, לדקלים או לגפנים. אם אין שם אילנות סתמים ויש שם גם דקלים וגם גפנים, אז כשהוא אמר חוץ מאילנות לאיזה מהם הוא התכוון, אז כיוון שגפנים הם יותר חשובים מדקלים, אז כשהוא אמר סתם אילנות, מן הסתם הוא התכוון לדקלים. אז את הדקלים הוא ישמור לעצמו ואת הגפנים הוא ייתן לקונה. ורק עוד שתי הערות לגבי העצים שהוא משאיר לעצמו. כשמדובר על דקל, אומר רב שדקל זה דווקא הוא שהוא מספיק גבוה שבשביל לעלות אליו צריך חבל. פחות מזה זה לא מוגדר כדקל והוא לא משאיר את זה לעצמו. ושמואל וקרנה מוסיפים שכשהוא משאיר לעצמו עצים רגילים, אז זה דווקא שהם מספיק חזקים שאם שור ור שם עם העול שלו הוא לא יכופף את העצים. אבל אם הוא מכופף אותם זה לא מוגדר כעצים, זה סתם שיח נמוך וגם את זה הוא לא משאיר לעצמו. והגענו לשורה השלישית בעין עמוד א', כל טוב.